ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במזמור אומר מזכיר לאיתן האזרחי, אמרו חז"ל איתן האזרחי זה אברהם. למה הוא נקרא אזרחי? על שם הפסוק מי יאיר ממזרח, שזה חז"ל גם כן פרשו על אברהם אבינו. כאן הוא בעצמו קורא לעצמו גר ותושב, אבל באמת הוא אזרח הארץ, יש לו זכויות של אזרח בארץ ישראל. אלא אברהם אבינו קורא לעצמו גר ותושב אנוכי עמכם. חז"ל אמרו הרי מה שרש"י מביא, שהתורה מתחילה עם ראשית ברא אלוקים, כשהם יראו האומות שאנחנו ליסטים, אז אנחנו אומרים להם שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לנו אותה. באמת, לא רק שאנחנו לא ליסטים, אלא שהם ליסטים, כמו שרש"י מפרש בפרשה, שארץ ישראל הייתה בחלקו של שם, ובני חם כבשו אותה מבני שם. אז הליסטים האמיתיים זה הכנענים, אליהם קוראים לנו ליסטים, אבל האמת היא שאברהם הוא אזרח והם ליסטים. אומר המזמור, חסדי השם עולם השירה, בדור ודור הודיע אמונתך בפי. אז זה מזמור שמתאים באמת לאברהם אבינו, וזה שני היסודות שהוא מלמד לעולם. מצד אחד חסדי השם עולם השירה, הוא מלמד את דרך החסד בעולם, מצד שני את האמונה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. הוא מלמד אנשים לקרוא בשם השם, הנפש אשר עשו בחרן, כמו שאונקלוס מתרגם, נפשת דשעבד לאורייתא בחרן, שמשעבד את האנשים לאמונה בהשם. זה שני היסודות שלהם בנויים מהעבודה שאברהם אבינו. והפסוק הבא, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. עולם חסד ייבנה, שהעולם נבנה על ידי חסד. מצד שני, השמיים תכין אמונתך בהם. אי אפשר אחד בלי השני. חסד בלי אמונה הוא לא חסד, הוא לא מחזיק. אבל חסד ואמונה זה חסד שמחזיק. זה היסודות של העבודה של אברהם אבינו. הנביא אומר, אל יתעלל חכם בחוכמתו, אל יתעלל הגיבור בגבורתו, אל יתעלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. אל יתעלל חכם בחוכמתו, אם החוכמה היא בלי מסקנות מעשיות, רק איזו פילוסופיה מופשטת, אין מה להתעלל בזה. מתי כן יש להתעלל? אם זה מביא אותך להכרה שאני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, שאתה מבין שצריך להתדבק בדרכי השם, שכמו שהשם עושה חסד בלי גבול, גם אני צריך לעשות חסד. אני לא יכול לעשות בלי גבול כי אני בשר ודם, אבל כמה שאני יכול צריך לעשות חסד, אז יש מה להתעלל בחוכמה. שהחוכמה היא סתם בחוכמה מופשטת, אין מה להתעלל בה. זה צריך להביא לידי מעשה של החוכמה, וזה העבודה של אברהם. הוא מביא את האמונה שלו בהשם לעשיית חסד בלי גבול לבריות. אנחנו אומרים בכל מיני הזדמנויות, שני וחמישי, או יש כל יום, יש לנו כל יום, ובסליחות, וביום הכיפורים, 13 מידות. למה יש ברית על 13 מידות? נחרטה ברית למשה רבנו, שבזמן שישראל עושים לפני את הסדר הזה, אז הם נענים. הקושי הוא שכל כך הרבה פעמים אמרנו כבר 13 מידות, ולא כאן בישיבת הכותל. אומרים 13 מידות בכותל, ואומרים 13 מידות בכל חתי כנסיות בארץ ישראל ובחוץ לארץ, בלי סוף מיהודים שאומרים 13 מידות, ועדיין לא נושענו. איפה הברית שבזמן שישראל עושים לפני כסדר הזה? מיד, יכול להיות שאם לא, לא היינו אומרים, המצב היה עוד יותר גרוע. אז בסוף המידות עוזרות שהמצב לא יהיה כל כך גרוע כפי שהיה יכול להיות. אבל יש גם מהראשונים שפרשו שהקדוש ברוך הוא אמר בזמן שישראל עושים לפני כסדר, ולא רק אמירת 13 מידות, אלא לעשות 13 מידות. ויש כמובן דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים להיות נושא חסד לאלפים, כי אנחנו לא חיים כל כך הרבה זמן, אבל להיות רחום וחנון בערך אפיים, כל אחד לפי כוחו צריך לעשות את המידות. כמו שדיברנו קודם, לא חוכמה מופשטת לדעת שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אלא לתרגם את זה לחיים שלנו, להשתדל ללכת בדרכי השם. אז זה כמו שישראל עושים לפני כסדר הזה. קרבו משל, זה היה זוג כפרי, לא ידע מהוויות העולם כלום, ישבו באיזה כפר נידח. יום אחד הבעל היה חולה, אז האישה הלכה להביא רופא, רופא בדק את הבעל, ושם נרשם, ואמר לאישה, תתני לבעלך מזה כל שעתיים, אני אבוא מחר, אם ירצה השם, המצב פה יהיה יותר טוב. הרופא בא למחרת, והמצב לא רק שלא השתרתר, המצב עוד ידרדר. הוא שואל את האישה, נתת לפעם את זה כל שעתיים? כן, בהחלט נתתי. תראי לי בבקשה את הבקבוק. ואת האישה, איזה בקבוק? אני לקחתי את המרשם, חתכתי אותו ל-12 חתיכות, ונתתי בעלי כל שעתיים. היא לא הבינה שהמרשם לא מרפא, המרשם הוא הוראות לרוקח, איזה תרופה הוא צריך לתת כדי שבעל ייקח כל שעתיים. אז אם אנחנו רק קוראים את ה-13 מידות, לא מיישמים אותם, אנחנו כאותה אישה, ותוקחים את המרשם במקום לקיים מה שכתוב במרשם, ליישם מה שכתוב במרשם, רק לוקחים את המרשם כמו שהוא. וזו עבודתו שאברהם אבינו, ותרגם את המרשם לשפת המעשה, להיות רחום וחנון ביחד הפיים, רב כתב. אברהם אין מציאות נפש, המרשם הזה. יום שלישי למילתו, כשמחפש אורחים, למרות שהוא חולה, ולא יכול כמעט לצאת, אז הוא שולח את אליעזר לחפש אורחים. אליעזר חזר ואומר שהוא לא מוצא אורחים, אז אמר אברהם אבינו, לתם נות אבב, ואי אפשר להאמין לעבד, צריך בעצמי לחפש אורחים. והקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה שלא יהיו אורחים, והקדוש ברוך הוא בעצמו בא לבקר את אברהם, אבל אברהם לא, אברהם עד כדי כך רוצה אורחים, שכשבסוף הוא מוצא שלושה אורחים, אז מבקש מהקדוש ברוך הוא להמתין לו. השם, אם לא מצאתי חן בעיניך, על מה תעבור מעל עבדיך? אני רוצה להכניס את האורחים, אני מבקש שהשם ימתין לי. הרי אם מלך בשר ודם היה בא עם מישהו, הוא היה מעיד לומר למלך, תחכה עד להכניס אורחים, אי אפשר לומר כך למלך. וכאן מלך מלכי המלכים בא אליו, ואברהם אבינו, מבקש ממנו תחכה שיכניס איזה אורחים, הוא לא יודע שזה מלאכים, הוא חושב שזה שלושה ערבים, ובכל זאת כפור הוא יחכה עד שאני אכניס את האורחים. הוא תורח כזה כאן מים, לרחוץ את הרגליים, ולחם, וחמאה, וחלב, ושלושה לשונות תוך הרדל, הכל כדי שיהיה לאורחים הכי טוב. וחז"ל אומרים שכל מה שעשה אברהם אבינו בעצמו, שלם הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. אם אתה נותן לחם, אז השם נותן לחם מן השמיים, ושאר הדברים שהשם נותן. אבל היות אברהם אמר יוקח מעמד מים, ולא אמר שהוא בעצמו יביא מים, אז גם מים השם לא נתן בעצמו, על ידי משה רבינו. אם אתם לחשוב שזה לא הבדל כל כך גדול, אז לא השם נתן את המים, משה רבינו גם ישתי חשוב בשביל לתת לנו מים. אבל באמת ההבדל הוא נורא והיום, כי אם השם נתן בעצמו את המים לא הייתה יוצאת הטעות במי מריבה, ועל ידי שמשה נתן את המים אז משה נפטר במדבר, אז לא זוכה להיכנס לארץ ישראל. והיו מהחכמים שאמרו שאם משה רבינו היה בעצמו נכנס לארץ ישראל, אז בית המקדש לא היה נחרב, היה מתקיים בעולם. וההבדל בין אם אברהם נותן בעצמו את המים או נותן את זה על ידי שליח, זה הבדל של 2000 שנה של גלות. כי כמו שהשכר של אברהם עצום בליבוד, אז איפה שחסר משהו בחצי של אברהם, אז ההבדל הוא עצום ונורא. אנחנו חיים מזכות אבות אלפי שנים, אז גם מה שחסר חסר אלפי שנים. חותני זיכרונו לברכה דיבר על מאמר חז"ל שאיוב התבונן אצל הקדוש ברוך הוא, למה באברהם כל כך טוב בלי כל כך רע, יש לי כל כך ייסורים, גם אני מכניס אורחים כמו אברהם, את לתי לאורך אפתח כתוב בחז"ל, כתוב אצל איוב, והוא גם כאילו פותח את הדלתות מכל צד שאורחים יוכלו להיכנס, אז למה לאברהם כל כך טוב בלי כל כך רע? אומרים חז"ל שחשבוך ענה לו, אתה לא כמו אברהם. אתה, ומי שרגיל לאכול בשר, אתה באמת נותן לו בשר. מי שרגיל לאכול דגים, אתה נותן לו דגים. זה יפה מאוד. אבל אברהם, גם בלי, למי שלא רגיל, הוא נותן בשר. הוא לא שאל את האורחים אם רוצים בשר או דגים. הוא נותן להם ישר בשר, 3 שנות חרדה. אז מה ההבדל? למה זה נורא כל כך? איוב נותן דגים ואברהם נותן בשר. אבל ההבדל כאן הוא שאיוב עושה לפי מה שהאורח צריך. אורח שחסר לו דגים, הוא נותן לו דגים. אורח שחסר לו בשר, הוא נותן לו בשר. אברהם לא עושה לפי מה שהאורח צריך, זה לפי מה שהוא רוצה לתת. הוא רוצה לתת משהו יותר. גם אורח שלא רגיל בשר, אברהם רוצה לתת לו בשר. אז הנתינה של אברהם היא מעין הנתינה של הקדוש ברוך הוא, מעין מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שאנחנו לא יודעים להבין למה השם ברא את העולם, אבל איך שמצטייר בשכל שלנו, השם ברא את העולם כדי להיטיב לברואים. אבל לפני שהעולם נברא, אף אחד לא היה חסר לו כלום. והשם בורא ברואים שיחסר להם כדי שהשם יוכל לתת להם, כדי לעשות חסד. אז החסד שאברהם הוא מעין החסד של הקדוש ברוך הוא, לתת גם למי שלא חסר, לתת לו. איוב, יפה מאוד, הוא נותן אבל רק למי שחסר. ואברהם נותן כדי שעצם הנתינה, עצם מטרת הנתינה. התורה אומרת שאסור להתחתן בעמון ומואב. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. ישראל לא היה חסר לחם ומים, היה להם לחם מן השמיים, היה להם מים בעירה של מרים, לא היה חסר להם. אבל עמון ומואב היו צריכים לתת, מרצון לתת. אם הם היו הולכים בדרך של אברהם, הם הרי בני לוט שעזב את אברהם, אם היו הולכים בדרך של אברהם, היו נותנים מרצון לתת, גם אם בישראל לא חסר. אם חסר להם הרצון לתת, אז הקדוש ברוך הוא אומר לא להתחתן איתם. חסר להם מידת החסר של אברהם. כל יבוא המוני ומואבי בקהל השם מהתודם. אלה דברים ששמעתי בעניין זה מחותני זכרונו לברכה. אבל איך באמת אברהם אבינו עוזב את הקדוש ברוך הוא בשביל לקבל את 3 הערבים האלה? אומרים חז"ל שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. לומדים את זה מאברהם אבינו. שואלים מאיפה אברהם ידע את זה שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. לכאורה הקושיה לא כל כך קשה, כמו שהוא ידע את כל התורה, כך ידע את הדבר הזה. הרי כל התורה אברהם ידע בלי שאף אחד לימד אותו, כליותיו לימדו חוכמה, כמו שחזל אמרו. גם את הדבר הזה הוא למד, אם זה גמרא בשבת בתחום כ"ז, הוא למד כמו כל דבר אחר, כליותיו לימדו אותו חוכמה. אבל אני חושב שיש כאן נקודה, למה במתולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה? ואני אשאל עוד שאלה למעשה, אם יבואו אל בין אותם אורחים, אבל זה הזמן ללכת להתפלל, אם הוא צריך לוותר על התפילה בשביל להכנס את האורחים, הוא מותר לו לומר לאורחים, תשבו בבית, חכו, אני אתפלל כמה דקות, אחר כך אטפל בכם. אני חושב ודאי שהלכה למעשה לא צריך לוותר לתפילה בגלל שבאו אורחים, אבל חז"ל אמרו גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת בני השכינה. הפירוש הוא כך, באותו יום הקדוש ברוך הוא בא אל אברהם אבינו לא בשביל לתת עבודה לאברהם אבינו, הוא בא לתת שכר לאברהם אבינו. והביקור חולים של הקדוש ברוך הוא זה שכר לאברהם. הוא זוכה לאורח, למלך מלכי המלכים כאורח בביתו, ומעין אדם הבא הצחר הזה. והרי אנחנו יודעים את הכלל שיפת משעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, שעיקר הזכות זה לעשות מצוות בעולם הזה, זה שווה יותר מכל חיי העולם הבא. אז לכן גדולה הכנסות אורחים יותר מקבלת בני השכינה, כי קבלת בני השכינה שאברהם אבינו הייתה מעין עולם הבא, והכנסות אורחים זה תורה ומעשים טובים, זה גדול מכל חיי העולם הבא. אנחנו, אם תזדמן לנו הכנסות אורחים כשהלכה אומרת שצריך עכשיו להתפלל, אז זה לא עולם הבא, זה תורה ומעשים טובים להתפלל. אז אין סיבה שהכנסת אורחים תדחה את התפילה. רק את אברהם אבינו שקבלת בני השכינה הייתה מעין עולם הבא, אז הכנסת אורחים דוחה אותה. יש לי רעיון לזה שבאותה שאברהם אבינו זוכה להרגשת עולם הבא, כמו שחזל אמרו ששלושה התאימם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא, ששלושה אנשים טעמו בעולם הזה טעם של עולם הבא, והם אברהם, יצחק ויעקב, ושהם התברכו בכל מכל כל. אז יש לי ראייה שבאותה שעה כבר אברהם טועם טעם של עולם הבא. ומיד אחרי זה אברהם אבינו מתפלל על אנשי סדום, הוא אומר להשם, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, והיה לך צדיק כאשר חלילה לך. אומר רשי, מה זה עוד פעם חלילה לך? חלילה לך לעולם הבא, שחילול השם נורא כזה, שתמיד צדיק עם רשע, זה חילול השם שאפילו בעולם הבא לא יסתדר. מאיפה אברהם יודע מה בעולם הבא? סימן שיש לו כבר הרגשה של העולם הבא, הוא כבר יודע איך הדברים נראים בעולם הבא, לכן הוא יכול לומר לקדוש ברוך הוא חלילה לך. אותה הכנסת אורחים הייתה מעין עולם הבא, אותה הכנסת אורחים של אברהם אבינו מקבל פני השכינה היה מעין עולם הבא, ולכן אברהם חושב שהכנסת אורחים יותר חשובה. ידוע מה שמסופר על הגר"א, שהגר"א בשעת תחילתו הוא בכה, ושאלו אותו למה הרב בוכה, עוד מעט הוא יושב בגן עדן עם כל הצדיקים, אז למה הרב בוכה? אז הוא אמר, כן, אבל בגן עדן אי אפשר כבר לקיים מצוות, בעולם הזה ועד כמה קופקות, המטבעה הקטנה שהייתה שם, אפשר להשיג לקיים מצוות ציצית. בעולם הבא ועד כל הון שבעולם אי אפשר לקיים מצווה. זאת אומרת שהגר"א רוצה את קיום המצוות, הוא לא מחפש את השכר של עולם הבא, הוא רוצה את העבודה, את קיום המצוות, וקיום המצוות הוא לא יכול לעשות אחר פטירתו. ועל זה הוא בוכה, על שנבצר מלקיים מצווה. כי השאיפה הגדולה של הצדיקים זה להיות עובד השם ולקיים את המצוות. אחרי שאברהם אבינו נלחם עם המרפל, וניצח, אומר לו, יש פה אוכל עתירה אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. אז רש"י כבר אומר שאברהם פחד, היות והרג כל כך הרבה אנשים, אולי יפסיד את השכר שלו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. אז אם באמת אברהם מפחד שבגלל המלחמה יפסיד את כל השכר שלו, אז למה מלכתחילה הוא לא נמנע מללחם עם רפל? היה צריך לחכות לא להילחם, עד שהקדוש ברוך הוא יגיד לו שאפשר להילחם. כנראה שכך, לפני המלחמה, זה עניין של מצווה. הוא צריך כעת לעשות מצווה, להילחם ברשעים האלה, להציל את לוט שנפל בשבי. שאומנם לוט לא צדיק אמור, אבל בכל זאת, יחסית לרשעים האלה, הוא צדיק וצריך להציל אותו מידם. אז כשיש לו עניין של מצווה, הוא לא חושב על השכר. הוא חושב כעת מה אני צריך לעשות כדי לקיים את המצווה. עכשיו צריך להילחם באברפל, אז הוא יוצא בסכנת נפשות להילחם באברפל. חזרנו שצבא של אברפל היה גדול ועצום מאוד, ואברהם יש לו רק 318 אנשים לפי הפשט, לפי הדרס רק אליעזר ששקול כנראה 318, ובכל זאת לא להימנע מללחם עם הרשעים האלה. כשהמצווה עומדת לפניו הוא לא עושה חשבונות של שכר או לא שכר, עכשיו צריך לקיים את המצווה. אחרי שהוא זוכה לנצח את אברפל, אז הוא יכול לשאול חשבונות אם יפסיד את השכר שלו או לא, אבל לא קודם. קודם הוא לא חושב על שכר. חז"ל אומרים שהרשעים האלה באו באמת להילחם על השם ועל משיחו, נגד אברהם ונגד האמונה של אברהם. הקדוש ברוך הוא אמר אפילו נמרוד שכבר פעם אחת הפיל את אברהם לכבשן האש, ועכשיו הוא מוצא עוד פעם לעצור את האמונה של אלוקי אברהם מהעולם. לכן כל כך חשוב אברהם יצא נגד הרשעים האלה וינצח אותם. אבל התורה כותבת לנו את כל ההישגים של המרפא לפני שאברהם ינצח אותו. ויקו את רפאים באשתרות קרניים ואת הזוזים בהם, רש"י אומר זוזים הם זמזומים, ולא צריך לעניין למה רש"י תכתוב את זה מהי נפקומי, אנחנו לא מכירים לא את הזוזים ולא את הזמזומים, למה רש"י צריך לכתוב שזוזים זמזומים, את הזוזים בעם ואת האימים בשבי קרייתיים, את החורי בררם שעיר אשר על המדבר, ושוב יבואו אליהם משפט יקדש ויקו את כל שדה המלאקי, וגם את האמורי יושב בחצצון תמר. כאן רש"י כתב שחצצון תמר היא עין גדי. אנחנו יודעים על עין גדי, איפה זה נמצא. יהודי שיושב בצרפת לא יודע על עין גדי יותר ממה שיודע על חצצון תמר. ומה רש"י מוסיף לו כשהוא אומר שחצצון תמר היא עין גדי? רש"י אומר שזה מקרא בדברי הימים שחצצון תמר היא עין גדי. מה רש"י רוצה להראות בקיאות בתנ"ך? לא זה רש"י רוצה, אלא משאונקלוס מתרגם חצצון תמר, אונקלוס מתרגם עין גדי. רש"י מסביר לנו מאיפה אונקלוס לקח חצצון תמר עין גדי. אבל הכל פעם התורה כותבת לנו רשימה של הכיבושים של אברפל. בשביל מה התורה כותבת לנו את כל הכיבושים האלה? אני חושב שהתורה רוצה להראות שהרשעים האלה באו על השם ועל משיחו, אבל מה בסוף הם עשו? הם פינו את הארץ למשפחה של אברהם אבינו. כל הכיבושים האלה הם הכנה למה שישראל יקבלו. הקו את רפאים באשתרות קרניים, הוא יקרא ארץ רפאים, כתוב שבני ישראל ובני גד מקבלים את ארץ רפאים. ואת הזוזים בעם, האדם זומים, זה הרי מה שבני עמון כבשו, כמו שכתוב פרשת דברים, שהעמונים נלחמו עם הזמזומים, והרי זה משפחת אברהם, עמון הם בני לוט, משפחת אברהם, ואת העינים בני מואב קיבלו, גם הם משפחת אברהם, ואת החורי בארם שעיר, והם קבל עשיו, גם הוא נכד של אברהם, לא נכד כל כך נעים, אבל בכל זאת נכד של אברהם. והכל קוסט היה המלאקי, גם המלאק כמה שהוא לא רצוי, אבל הוא גם נכד של אברהם, הוא הרי נכד של עשיו, אז הוא גם מדר אברהם. וחצוצון תמר יהיה גדי בארץ יהודה, שהוא בדי מבני אברהם. אז התורה מראה לנו שכל השעים האלה באו על השם במשיכו, אבל כל מה שעושים הם מפנים את הארץ. וזה שאברהם אבינו בסופו של דבר הוא ומשפחתו יקבלו את הארץ. כל מחשבותם לא תותו. אבל ההמצאה הנוראה שבהם כבר דיברנו, ההמצאה הנוראה שנמרון המציא והמלחמה, ההמצאה הזאת לצערנו לא בטלה עד שיבוא היום. ששם השיבר יש ביקש את מגן וחייב ומלחמה הסלע. אז נשאר את ההמצאה הנוראה שאמרתם. אבל אברהם אבינו מצידו הוא הולך על קידוש השם בלי חשבונות, אם יש לי שכר או אין לי שכר, צריך ללכת על קידוש השם. אז הוא זוכה על ידי זה לקבל את ארץ ישראל כמו שקדוש ברוך הוא הבטיח.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.